כל ישראל מירושלים. היום, יום ראשון, י"ח באייר תשכ"ז, 28 במאי 1967. השעה 8:30 בערב. החדשות. ראש הממשלה מר לוי אשכול אמר כי הסכנה הנשקפת לרגל הריכוזים הצבאיים של מצרים וההסגר על מצרי טיראן עדיין עומדת בתוקפה, וכל עוד היא קיימת, אנו מצווים על כוננות מתמדת. מגן דוד אדום בירושלים ביקש מן הקהל שלא לפנות עוד בהצעות עזרה, מפני שלחץ המתנדבים משבש את עבודתה התקינה של התחנה. הנשיא נאסר אמר במסיבת עיתונאים בקהיר כי ארצו מכירה בזכותם המלאה של הפלסטינאים לפתוח במה שהוא קרא מלחמת שחרור, ואם תתפתח בעקבותיה מלחמה כללית, תהיה מצרים מוכנה לכך. הרי שיחתו של פרשננו הצבאי, אלוף חיים הרצוג.
אחת האנתולוגיות לשירה היפות ביותר המוכרות לי, היא זו שחוברה בידי הפילדמרשל לורד וייבל, מפקד הכוחות הבריטיים, אשר הביסו את צבאות איטליה במדבר המערבי בהתחלת מלחמת העולם השנייה. אז עמדו כ-35,000 חיילים בריטיים מול צבא איטלקי גדול פי כמה, אבל תחת פיקודו של וייבל השמידו המעטים את הרבים. וייבל מצטט את השירים אשר היה נוהג לשנן לעצמו באותה תקופה. הוא מציין כי במצבים הקשים ביותר היה מנסה להכניס את עצמו לאורו של המפקד העומד מולו, באופן שהיה זוכה למידת מה של נחמה מלימוד הבעיות המעיקות על נכון על יריבו. דומני כי יש לנו נטייה לאומית לעבור במהירות רבה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ולהפך. טוב לכן אם נסגל לעצמנו את עצתו של וייבל ונתבונן לרגע קט על הצבא המצרי המורכז מולנו בסיני ועל בעיותיו. הכוח הצבאי המצרי זכה לפרסום רב ברחבי עולם בימים האחרונים. את כוחו מעריכים רוב הפרשנים בארבע דיוויזיות חיל רגלים ושתי דיוויזיות שריון. כוח זה אינו כולל מילואים הנמצאים בחלקם בתימן ובחלקם במצרים ובסיני. בקיצור, כוח סדיר המונה כ-150,000 חייל ומעל ל-1,000 טנקים מסוגים שונים. מתוך הכוח הנזכר, כפי שפורסם, נמצאים מעל ל-80,000 חייל בקדמת סיני, כולל לפחות דיוויזיית שריון. פירוש הדבר בשפה שהיא אולי יותר מובנת לציבור שלנו, מולנו נמצא כוח הנע בין 12 עד 15 חטיבות. בעולם הרחב מעריכים כי מתוך כוח השריון של מצרים נמצאים כ-800 טנקים בסיני. הצבא המצרי כולו בנוי על תארת המבנה, הארגון והציוד הסובייטיים. באוויר מעריכים את כוח המצרים בכ-350 מטוסים מקו ראשון, כאשר הטובים ביניהם כ-40% הינם המיג-21 הידוע. בנוסף עליהם ישנן מספר טייסות מפציצים מסוג איליושין וטופולב 16. כוחם העיקרי של המצרים בים כולל 7 משחטות, כ-12 צוללות, ספינות טורפדו ומספר ספינות נוסעות טילי ים-ים. כאשר נאסר מודיע כי הוא מתכונן לקראת התקפה עלינו, יש לזכור כי לכל מטבע שני צדדים. הכוח שלו הערוך בסיני, הכולל כאמור למעלה מ-80,000 חייל וכ-800 טנקים, אחראי למרחב גדול מאוד. גבולנו המשותף לרבות רצועת עזה הינו באורך של כ-270 קילומטר. חוף סיני במפרץ אילת עד לשארם א-שייח משתרע לאורך 150 קילומטר. העומק של סיני מגבולנו עד לתעלת סואץ הוא כ-200 קילומטר. זהו שטח עצום לגבי הכוח המצרי הנמצא בסיני, והוא מבטיח לצהל מרחב תמרון ניכר אם וכאשר נצטרך להגיב על התוקפנות המצרית. הפיקוד המצרי חייב לקחת את זאת בחשבון, ואם כך הדבר, הרי לנוכח הכוחו של צהל יש לו בעיות. הוא גם יודע כי בשתי הזרועות הקובעות את תוצאתה של מלחמה מודרנית, בעיקר בשטח מדברי, באוויר ובשריון, צהל מצויד היטב בציוד ונשק המתמודד בהחלט באיכותו, יעילותו, מהירותו וכוח האש שלו עם הנשק הסובייטי הנמצא בידי המצרים. אל לנו לזלזל באויב העומד מולנו, ובמיוחד בנשקו ובציודו שהם משובחים ומסוכנים. אולם מאידך, כאשר אנו מעריכים את המצב, נחשוב קצת על בעיות המפקד המצרי במדבר. הוא אחראי לשטח עצום, עם כוח לא גדול במיוחד ביחס לשטח. הוא מרוחק מבסיסי ההספקה העיקריים שלו, המצויים מעבר לתעלה. הוא מפקד על צבא שהניצחון היה ממנו והלאה עד היום. הוא הובס במלחמת העצמאות. הוא נוצח בסיני. היחידה שלו בקונגו ב-1960 לא הוסיפה זרי דפנה לדגלו. זה כחמש שנים הוא נאבק בתימן מול אנשי שבטים משוללי נשק כבד ולא יכול להם. טוב לכן, בבואנו להעריך את המצב, שנראה את שני צידי המטבע. גם זאת עשינו רק באופן חלקי, כי מסיבות ברורות לא ניתן לנו לתאר במלואו את הגורם העיקרי, והוא צהל.
כל ישראל מירושלים. היום, יום שני, י"ט באייר תשכ"ז, 29 במאי 1967. השעה 8:30 בערב. החדשות. ראש הממשלה אמר בכנסת, צריך שדעתה של ישראל תהן נתונה עתה לא רק להבטחת חופש השייט, אלא לסכנת התוקפנות בגבולות בהנהגת מצרים. בשדות נחל עוז נתחדשה אחרי הצהריים העבודה לאחר ההתקפה מרצועת עזה. לדברי כתבים החזירו באחרונה המצרים יחידות מתימן. נשיא סוריה בא למוסקבה.
בנאומו בפני האיגודים המקצועיים לפני ימים מספר, הודיע נאסר בשפה שאינה משתמעת לשתי פנים, כי קיים למעשה פיקוד אחיד לצבאות מצרים וסוריה, וכי סוריה תפעל במידה שתתחלנה פעולות איבה על גבול מצרים. הבה אנו ננסה על כן לפזר במקצת את מסך הערפל העוטה את גבולנו הצפוני. נתעלם משטף המלל הזוועתי הממלא את גלי האתר מסביבנו, ונבחון את העובדות והנתונים. ובהזדמנות זו, טוב שנזכור שהמרחק בין ההצהרות והאיומים הערביים לבין כוח הביצוע המעשי שלהם למול התנגדות, היה תמיד והינו גם היום די גדול. סוריה היא ארץ גדולה, שטחה גדול פי 9 משטח מדינת ישראל. יחד עם זאת, צבאה הוא קטן יחסית. העיתונות הבינלאומית סבורה כי הצבא הסורי מונה כיום כ-65,000 חיילים סדירים, המאורגנים במסגרות של כ-6 חטיבות חיל רגלים ו-2 חטיבות שריון, ועוד יחידות מיוחדות כגון גדוד צנחנים, קומנדו ועוד. נוסף לכך, מעריכים משקיפים זרים, מסוגלים הסורים לגייס 4-5 חטיבות מילואים בשעת חירום, אשר לא כולן קשירות לקו ראשון. באוויר מעריכים את כוחם בכ-100 מטוסים, ובתוכם טייסות אחדות של מיג-21. ההערכות על מספר הטנקים העומדים לרשות סוריה נעות בין 400 ל-500. בחלקם אלה הם טיפוסים גרמניים יושנים ממלחמת העולם השנייה, אבל עיקרם הטנק הסובייטי הבינוני T-54. נעיף מבט לרגע על בעיותיו של המפקד הסורי. יש לו גבול לא אוהד עם טורקיה, אשר אורכו כ-800 קילומטר, כולל מובלעת לתוך סוריה של כ-100 קילומטר באיסקנדרון. יש לו גבול באורך של כ-370 קילומטר עם ירדן, אשר לאחרונה נתקע יחסיה עם סוריה. הגבול הסורי עם ישראל אורכו כ-70 קילומטר. לפי הודעת הסורים, מוצב דרך קבע כחצי הצבא הסדיר בחזית הישראלית במערך הגנה על קו הגבול וכן על העיר דמשק. אכן אל לנו לשכוח כי דמשק היא הבירה הערבית הקרובה ביותר לגבול ישראל והפגיעה ביותר במקרה של התלקחות בגבול זה. הצבא הסורי הגיע מזמן למסקנה כי אין בכוחו להתמודד לבדו עם ישראל. לכן הוא בחר בשיטה של פעולות חבלה ולא של התנגשות צבאית. הגבול הסורי-ישראלי הוא מבחינה טקטית נוח ביותר לצבא הסורי. במצב רגיל זהו אלמנט קבוע וגורם משפיע. ייתכנו כמובן שינויים זמניים במצב זה, כפי שקרה בשביעי לאפריל. אולם הסורים יודעים ומוכרחים לקחת בחשבון עובדה אחת חשובה, כי מלחמה פירושה שהגבול אינו גבול, ואזי היתרון הטופוגרפי שלהם הוא זמני בהחלט. ניסתם של הסורים למלחמה פירושה מצב מלחמה בלב המדינה הסורית, ולא במדבר מרוחק ממרכזי המדינה, כמו במקרה של סיני לגבי מצרים. לכן בו בזמן שאנו חייבים לצאת מתוך הנחה ברורה, כי הסורים יפעלו בתיאום עם המצרים כפי שהכריז נאסר, הרי כאשר יעמדו בפני החלטה אכזרית, סופית וקרה, אם להזיז את הצבא או לא, מידה מסוימת של הססנות מצידם, להוציא כמובן הפגזת יישובים, לא תפליאנו. מכל מקום, הערכת מצב צבאית קרה של המפקד הסורי, כאשר הוא יושב על הרמה ומסתכל על מרחב פיקוד צפון הערוך ומוכן, חייבת לטעת בליבו ספקות מסוימים.
כל ישראל מירושלים. היום, יום שלישי, כף באייר תשכ"ז, 30 במאי 1967. השעה 8:30 בערב. החדשות. הבוקר הודיע רדיו קהיר כי הצי המצרי לא הניח למחלית להיכנס למפרץ עקבה. קהילות יהודיות בעולם הוסיפו להפגין ולפעול למען ישראל. והידיעה הראשונה והמכרעת ביום זה, רדיו קהיר הודיע, ירדן ומצרים חתמו על הסכם הגנה.
המלך חוסיין נכנע היום כנראה למה שהוא העריך כהמציאות המרה. ותעיד על כך העובדה שהוא ישב בצוותא עם אויבו מאז ומתמיד נאסר, ועם האיש המכנה אותו מדי יום בשידורים מקהיר כאויב העם הערבי, כבוגד וכמי שיש להפילו להשמידו, דהיינו עם שוקרי. ברור כי המניעים הנפשיים הפנימיים של חוסיין לא היו בראש וראשונה מכוונים נגד ישראל, אלא היוו דחף לפעולה של הצלה עצמית. אבל התוצאה הייתה הסכם נגדנו, ואין להקל ראש כלל וכלל במצב החדש שנוצר. צבא ירדן מהו? הכוחות המזוינים של ירדן מונים למעלה מ-50,000 איש. הצבא מאומן היטב יחסית לפי המתכונת הבריטית. הוא מחולק לכ-9 חטיבות חיל רגלים, יחידת צנחנים וכוח שריון, תותחנים ועוד. הציוד שלו הוא בעיקר בריטי, כאשר כוח המחץ שלו בנוי על הטנק הבריטי סנטוריון והטנק האמריקאי פאטון, שני סוגים אלה מופיעים גם במערך של צהל. חיל האוויר שלהם הוא קטן יחסית, ואינו יכול עדיין להוות גורם מכריע בקרב. התותחנות אף היא מסוגים אמריקניים ובריטיים. אין כל ספק שחוסיין עשה את אשר עשה מתוך הרגשה של ייאוש, לאור מהלכיו של נאסר בימים האחרונים, מהיעדר אורך נשימה ומאי יכולת לשבת בשקט ולחכות לבאות. יש לזכור כי במידת מה הביא חוסיין על עצמו את האסון, הועיל ורדיו רמאללה היה הגורם המאיץ והמדרבן ביותר באזור לסגירת המיצרים בפני ישראל, לפני שנאסר החליט על הצעד הגורלי הזה. אולם בכך קשה להתנחם. הפעם האחרונה שירדן חתמה על הסכם דומה עם מצרים הייתה בשנת 1956, בעת שנבולסי היה ראש הממשלה ואלי אבו נואר היה הרמטכ"ל. שניהם היו תומכים נאמנים של נאסר. ישראל ציינה בזמנו את הצעד הזה כאחת העלות לפתיחת מבצע קדש. יש לזכור גם שלמרות ההסכם החתום וההוראות של המפקדה המשותפת לפעול נגד ישראל, לא הזיזה ירדן אף חייל אחד בעת מבצע קדש. צהל בתכנוניו תמיד יצא מתוך ההנחה הגרועה ביותר, דהיינו שתהיה אפשרות של פעולה ערבית מתואמת נגד ישראל מכל העברים, ובהתאם לכך ולא לכל מצב אחר, נבנה כוחו של צהל ונעשו הכנותיו במשך השנים. כך שכמו לכל מצב אפשרי אחר, הרי גם למצב זה קיים לבטח פתרון בידי צהל. ההתפתחות הזאת אינה טובה. ואסור לנו כאמור להקל בראש. על גבול הבירה שלנו חונה כיום כוח הקשור בברית לנאסר. אולם אין גם לשכוח אף פעם, כי המרחק דומה בשני הכיוונים, ונקווה כי אמת זו ברורה גם למפקדים מעבר לגבולנו.
כל ישראל מירושלים. היום, יום רביעי, כ"א באייר תשכ"ז, 31 במאי 1967. השעה 8:30 בערב. החדשות. שר החוץ הבריטי הכריז כי הוצאת חיל החירום של האום ממצרים הייתה מהלומה קשה לארגון האומות. הנשיא ג'ונסון כינס את ממשלת ארצות הברית לדיון מעמיק במצב באזור. ומבית, דברי הרמטכ"ל אל חיילי צבא העם המגויס, צה"ל. הרמטכ"ל אמר כי למערכה שתי זרועות, הצבאית והמדינית. הכוננות הצבאית נותנת תוקף לפעילות המדינית ומתנה את סיכויי הצלחתה. המעבר ממצב אחד למשנהו, הדגיש רב אלוף רבין, עלול להיות חריף ופתאומי.
נאסר הבטיח לעמו שהפעם ישמיד את ישראל. הבטחה זו, המלווה הצהרות רבות ברדיו ובטלוויזיה, מזכירה מעשה בעיירה המפורסמת בפולקלור היהודי חלם. נהר גדול חצה את העיירה, ומספרים כי כאשר יהודי חלם רצו לעבור מצד אחד של הנהר למשנהו, היו קושרים אותם בקורת עץ ודוחפים אותם אל מעבר לנהר. יום אחד, כאשר נמצא אחד מהם באמצע הנהר, התהפכה הקורה כך שראשו היה מוטל בתוך המים ורגליו למעלה. עמדו חכמי חלם ואמרו אחד לשני, ראו איזה טיפש, עוד טרם הספיק לעבור את הנהר וכבר הוא מייבש את הגרביים. סיפור זה ישים גם למצבנו. הגורם העומד בין כוונותיו של נאסר לבין ביצוען הוא צהל. ומוטב לכן שלא יתחיל כבר לייבש את הגרביים. צהל אינו מושג מופשט בשביל חלק גדול של הציבור. כל אחד יש לו איזשהו קשר אישי לאיזשהו חלק של צהל. אולם התמונה הכוללת של כוח זה אינה ידועה לציבור הרחב, ואין דבר יותר מסוכן בשעת חירום מאשר חוסר ידיעה. צהל אינו למעשה רק צבא במובן המקובל, כי אם גם תשלובת של המערך האזרחי עם המאמץ המלחמתי, אשר כמותו ישנן מעט דוגמאות בעולם כיום, אם יש בכלל. אין דבר הנוגע לחיים התקינים של המדינה בחיי יום-יום, אם זה אספקת דלק, מזון, מים, חשמל, ניצול כוח האדם, תחבורה מכל הסוגים, יבשתית, אווירית וימית, התגוננות אזרחית וכל השירותים של מדינה מודרנית, אשר אינו מתוכנן על ידי מוסדות הביטחון לשעת מלחמה, ומתואם מראש עם צהל עד לפרט הקטן ביותר. בעת חירום נכנסת המכונה המופלאה הזאת בשקט לפעולה, ומקיפה את כל החיים שלנו. צהל מחולק לשלוש מסגרות עיקריות, והם שלושת הפיקודים המרחביים, צפון, מרכז ודרום, בנוסף לפיקוד אווירי ופיקוד ימי. כל פיקוד יבשתי בנוי ומאורגן ומוכן להשיב בכוחותיו הוא על כל הבעיות הצבאיות העלולות להציג את עצמן בפני אותו מרחב, ללא כל קשר עם הפיקודים האחרים. העוצבה הבסיסית בצהל הינה החטיבה. פירוש הדבר, חטיבה בצהל היא המסגרת הנמוכה ביותר, המאגדת בתוכה חילות ושירותים שונים, כגון חיל רגלים, תותחנות, הנדסה, רפואה וכולו, והקיימת כצוות לחימה אורגנית. הפיקודים ערוכים מאחורי קו של הגנה מרחבית, המבוסס על הקיבוצים והיישובים לאורך הגבולות ובעורף. הם בנויים במערך עצמי להגן על עצמם, על מרחבם ועל המדינה, כאשר אלוף הפיקוד נהנה כתוצאה מכך מחופש תמרון ופעולה לכוחותיו, הוא פנוי להכתיב את תנאי המלחמה לאויב כפי שיראה לנכון. לנגד עיניהם של אנשי המשקים, המסורת המפוארת של תל חי, טירת צבי, בית אשל, יד מרדכי, נגבה, דגניה ועוד ועוד. צבאינו בנוי על ניידות וגמישות מקסימלית, הן על הקרקע והן באוויר. והוא מסוגל ומתורגל עם הכוחות הניידים העומדים לרשותו וכוח הצנחנים המעולה, להעביר את הקרב במהירות רבה לעומק שטח האויב. על צבא הזה מפקדים בכל הדרגים, קצינים אשר חונכו במשך שנים על העקרונות של מנהיגות ודוגמה אישית, המחייבים את המפקד להוביל תמיד את חייליו בקרב. כאשר הכוחות עומדים זה מול זה, נזכיר כי בכל התנגשות אשר עירה עד היום בין צהל לבין צבאות ערב, הן במלחמה, הן בפעולות לאורך הגבול כגון קרבות שריון, הן בפשיטות מעבר לגבול, הן בקרבות אוויר-אוויר והן במפגשי ים, הייתה עד היום ידו של צהל על העליונה. ומעל לכל, נזכור כי החייל הישראלי יודע מדוע הוא לוחם, יודע עבור מי הוא לוחם ועל מי הוא מגן, ויודע כי בסופו של דבר אין ברירה. חשיבות התחושה הזאת שקולה לעומת הרבה גייסות ונשק.
כל ישראל מירושלים. היום, יום חמישי, כ"ב באייר תשכ"ז, 1 ביוני 1967. השעה 8:30 בערב. החדשות. ראש ממשלת בריטניה, מר וילסון, יצא לקנדה ולארצות הברית לדיונים על הבטחת חופש התנועה לאוניות במעבר טיראן. ועוד ידיעה מבחוץ. סוכנות יונייטד פרס מוסרת כי המצרים הרגו בחודש שעבר בתימן 360 אנשים בהפצצות גז מרעיל מן האוויר.
הערב אני רוצה לייחד את דבריי לבעיה האווירית שלנו. זוהי בעיה אשר בצדק מעסיקה כל אחד מאיתנו, כי היא אשר עלולה בסופו של דבר להעביר את החזית לעורף. ההכנות של הג"א, שאינן חשובות ביותר, נותנות בנו את תחושת הממשות של הבעיה. אולם דומני כי גם הדמיון הפורה של בני אנוש עושה את שלו, ומוציא את התמונה מכל פרופורציה ביחס למציאות האפשרית. לכן אין דרך טובה יותר לבחון את הבעיה מאשר להתבסס קודם כל על עובדות. האזרח מדמה בעיני רוחו את הבליץ ממלחמת העולם השנייה, כאשר מאות מטוסים גרמניים הפציצו את ערי אנגליה, ואלפי מטוסים בריטיים ואמריקאיים הפציצו את ערי גרמניה. אחדים מאיתנו הרגישו על בשרם את האירועים הללו בעת הקרבות באירופה נגד הנאצים, והם יוכלו להעיד כי גם אחרי הפצצות ענקיות אלו נשארו רבים בחיים. אולם ברצוני לקבוע עובדה אחת, ואני מדגיש עובדה ולא הערכה. כי בשים לב לכוחות האוויר של הערבים כיום באזורנו, לא קיימת כל אפשרות של בליץ. מי שמעלה אפילו את האפשרות הזאת, עושה שירות דוב לעם ולמדינה, ובמילים פשוטות אינו יודע על מה הוא מדבר. מאז עידן מטוס הדחף, היו שני מפגשים עיקריים לחיל האוויר הישראלי עם הערבים, האחד בסיני והשני במשך השנה האחרונה מאז יולי 1966. ניקח את השנה האחרונה, שהיא אולי יותר חשובה לנו, הואיל ומדובר בסוגים הנמצאים כיום בזירה. כאשר רוצים לנחש מי יעלה לראש טבלת הליגה, חשוב תמיד לדעת מי הם השחקנים ומה היו התוצאות עד היום. ובכן, התוצאה במשך השנה האחרונה הינה 11-0 לטובת ישראל, תוצאה מעודדת יותר מה שאנו רגילים לה בכדורגל, ומוטב שחלוקת התפקידים תישאר כך. מאז יולי 1966 החלו מטוסי האויב להתקרב לגבולותינו, הופלו 11 מטוסים, 8 סורים, 2 מצריים ו1 ירדני, מבלי שנפגע אף מטוס ישראלי אחד. דומני כי תוצאות אלה מדברות בעד עצמן. על מנת להעריך נכונה את סיכויי חיל האוויר המצרי, נחלק אותו לשלושה חלקים עיקריים. קודם כל, המטוס הרוסי המעולה מיג-21, שינו מטוס יירוט אלכוהולי, אשר איננו נושא פצצות, ואשר תפקידיו הם הגנה על מצרים בפני חיל האוויר הישראלי, יש להם גם בעיה כזאת. הגנת שדות תעופה, חיפוי על הגייסות בשדה וכיוצא בזה. בקיצור, התפקידים המקובלים של מטוסי קרב. קבוצה זו מונה בין 100 ל-150 מטוסים. הקבוצה השנייה מורכבת מיתר מטוסי הקרב, מעריכים אותם בכ-100 במספר, אשר אינם טסים במהירות הכל, ומוגבלים מבחינת טווחי הפעולה משדות התעופה שלהם. תפקידם העיקרי יהיה לבטח ולסייע לכוחותיהם מעל לשדה הקרב ממש. הקבוצה השלישית היא של המפציצים, והיא מונה כ-70 מטוסים רוסיים מסוג איליושין וטופולב. שני שלישים מהכוח מורכבים ממטוסי איליושין, מטוס איטי ומיושן במושגים מודרניים, בשליש כולל מטוסי טופולב 16. מה מגן עלינו בפני הכוח הזה? בקו הראשון ובראש וראשונה, מערכת מקם רדאר משוכללת, המגלה כל גוף זר בטרם הגיע לגבול ארצנו, והמזיקה את חיל האוויר שלנו עם מטוס אלכולי מעולה, המיראז' בראש. בנוסף, יש ברשותנו טיל קרקע אוויר, ההוק, שהוא הטיל האמריקני הידוע נגד מטוסים, הנחשב כמשוכלל ביותר בעולם כיום לגובה נמוך יחסית. מותר להניח כי אם האמריקנים מגינים על ארצם נגד אפשרות של הפצצה רוסית בעזרת טיל זה בין היתר, הרי הוא כלי די יעיל. כאן כדאי לציין כי בו בזמן שהטופלב אינו בנוי להפציץ מעל לגובה של 30,000 רגל, הרי גובה הפעולה של ההוק הינו כ-50,000 רגל. כאמור, הטופולב, עם מהירות מקסימלית של כ-550 קילומטר לשעה, יצטרך להתפתל כדי להתחמק מהמיראז' הטס במהירות של לפחות 1,500 קילומטר לשעה. בנוסף לכך, יש לנו מערך משוכלל שתותחים נגד מטוסים, מכוונים אף הם על ידי רדאר. רק לפני שבועות מספר ראינו ביום העצמאות את התותח נגד מטוסים ה-L-70. כל הגורמים האלה, הרדאר, המטוסים שלנו, הטילים והתותחים נגד מטוסים, משולבים במערכה. ברשותם שליטה אלקטרונית משוכללת המסוגלת להגיב ולפעול תוך שניות ממש. והעיקר, בתוך תא המטוס הישראלי יושב בחור שהינו מיזוג מופלא של תפיסה מהירה, של רמה טכנית מודרנית, של שליטה מושלמת בכלי הנשק המסובך שלו, של המסורת היהודית מדורות עם מסירות הנפש שלה, של רוח החלוציות וההתנדבות שמסתבר כיום שוב כמושרשת עמוק עמוק בעם הזה, של החוצפה הצברית אשר לפעמים מוציאה אותך מהכלים, אבל הינה בהחלט במקומה מול האויב. מזוג זה הינו הטייס הישראלי, הטייס המעולה ביותר בזירה. אין זו נחמה ליהודי הנפגע כתוצאה מהפצצה של פגע וברח, לדעת כי בסך הכל נפלו פצצות בודדות בלבד, ולכן כל ההכנות ואמצעי הזהירות מוצדקים וחיוניים. אולם אין הנזק שיכול להיגרם על ידי אחד המטוסים הנמצאים בצבאות ערב כיום, שקול למשל כנגד הנזק של הפגזת הסורים על משק גדות לפני שבועות מספר. וראינו כיצד הודות להכנות מתאימות, מקלטים וכולו, לא נגרמו אבדות בנפש. המסקנה ברורה. ברור שמוכרחים לנקוט באמצעי זהירות. אולם רבותיי, מתוך ידיעת העובדות, ללא כל שמץ של רברבנות או התנצחות, לו הועמדתי בפני הברירה בין לשבת במטוס מצרי המיועד להפציץ את תל אביב, לבין ישיבה בבית בתל אביב, מתוך שיקולים אנוכיים לגמרי, הייתי מעדיף לטובת בריאותי לשבת בתל אביב.